הגענו לדף ב' עמוד ב', בשלוש מילים האחרונות. הגמרא חוזרת להקשות רב הונא שאור זה יום. מי טיבי מר זוטרא מפלת אור ל-81, בית שמאי פוטרים מקורבן ובית הלל מחייבים. מה זה מפלת אור ל-81? אישה שיולדת נקבה, בתורה יש לה שבועיים של דם טמא, ואחרי זה עוד 66 ימים של דם טוהר מהתורה. כלומר, 80 יום זה כל התהליך של הטהרה שלה. בסוף התהליך היא צריכה להביא קורבן עולה וחטאת. אותו דבר לא רק אישה שילדה, גם אישה שהפילה תוברה, אותו תהליך. במסכת כריתות למדנו שאם נניח אישה ילדה נקבה, ושוב בתוך ה-80 יום האלה הפילה עוד עובר, אז אם זה בתוך ה-80 יום, יוצאת ידי חובה בהבאת חטאת אחת ועולה אחת לשני הלידות, לשני התהליכי הטהרה. אבל אם זה היה כבר מיום השמונים והלאה, אחרי שהוא כבר השלימו את היום השמונים מהלידה הראשונה, צריך להביא שני סטים של עולה וחטאת. אז כאן כתוב במשנה, המפלת אור ל-81, מה קורה אם היא מפילת את עוברה בליל 81? זה אומנם אחרי תהליך ה-80, אבל זה לא ביום ה-81, זה בליל 81, בלילה שלפני היום 81. אז בית שמאי פותרים אותה מקורבן, כלומר בית שמאי אומרים, לא צריך להביא קורבן שני. למה? כי עדיין אי אפשר להביא בפועל קורבן, מביאים קורבן רק ביום, בבוקר. אז מכיוון שאפשר להביא קורבן בליל 81, לכן כבר מביאים קורבן אחד לשתי הלידות. ואילו בית הלל לא מחייבים קורבן, צריך להביא שתי קורבנות. למה? כי בפועל נשלמו ימי הטהרה שלה, של הלידה הראשונה. אז זה אמר להם בית הלל לבית שמאי, מה ישנה אור 81 מיום 81? ככה בית הלל אומר, מה ההבדל בין אור 81, כלומר ליל 81, ופה ההוכחה של אור זה לילה, אור 81 מיום 81, הרי אם שוויה לטומאה לא ישווה לקורבן, אם ליל 81, יום 81 שווים לעניין טומאה, שהם לא בכלל ימי הטהרה, הם חלק מימי הטומאה, אז לכאורה הם יהיו שווים גם לעניין קורבן, שבלילה וביום אותו דבר, שצריך להביא קורבן נוסף. ככה בית הלל טען לבית שמאי, ויש שם דיון כמובן בגמרא שם, ובית שמאי עונים לבית הלל וכו'. אבל בכל אופן הגמרא כאן רוצה להוכיח, מדי קמרי בית הלל לבית שמאי, מה ישנה אור 81 מיום 81, שמה מינה, מכאן למדנו שאור, אור טהור, אור זה לילה, ולא כמו שרב הונא שרצה לומר שאור זה יום, שמה מינה, אכן הגמרא מקבלת את ההוכחה הזאת. עוד הוכחה, עוד קושיה ממקום אחר, מעניין של שלמים ותודה. כן, אנחנו יודעים ששלמים נחלים ביום הקרבה ובלילה שאחריו ועוד יום למחרת, כלומר שני ימים ולילה, יום הקרבה, לילה ויום, יום לילה ויום, ואילו תודה נחל רק ביום הקרבה בלילה שאחריו. אז עומד הברייתא כך, מי טיבי, יכול יהיה נחל אור לשלישי, כלומר שמה נאמר שאוכלים בשר שלמים גם לאור שלישי, מה הכוונה אור שלישי? למוצא יום השני, יום, לילה ויום וגם לילה אחר כך, לכאורה כך אפשר היה לחשוב, למה? בדינו לכאורה אפשר ללמוד בניין אב מתודה. זבחים שנאכלים ליום אחד, שלמים נאכלים לשני ימים. הרי זבחים של תודה נאכלים ליום אחד, אמרנו. שלמים שני ימים. מה להלן לילה אחר יום? כמו שבתודה הלילה הולך אחר היום. כלומר, אוכלים ביום ואחרי זה בלילה. אז אותו דבר היום כאן. אף כאן בשלמים, לילה אחר היום. לכאורה הלילה השני גם הולך אחרי היום השני. אוכלים יום, לילה ויום. גם הלילה הולך אחרי היום. כך יכולת לחשוב. כך הברייתא מביאה. תלמוד לומר, לכן כתוב בפסוק לגבי שלמים, ביום זבחכם יאכל וממוחרת ונותר עד יום השלישי באש יישרף. ממה שנאמר ממוחרת ונותר עד יום, דורשים שרק למוחרת ביום השני, כי אני בעוד יום הוא נאכל, ואין לנו נאכל לאור שלישי, הוא נאכל רק ביום ולא נאכל לאור שלישי, כלומר כמו שאמרנו מוצא יום השני. יכול להישרף מיד, אז אולי תאמר טוב, אז אם ככה צריך לשרוף את הנותר של בשר השלמים מיד, מיד בתחילת ליל שלישי, בתחילת מוצא יום השני, צריך מיד לשרוף את זה. וגם פה יש בניין אב כביכול, דינו, יכול אפשר ליום בעניו מקומם פסח, הרי מה זבחים נאכלים יום ולילה אחד, זבחים של פסח נאכל ליום, יום הקרבה ולילה, והרי בסוף הלילה, בבוקר כבר צריך לסוף את קומם פסח, את מה שנותר, ושלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, כמו שאמרנו, מה להלן, כמו בפסח, תכף לאכילה שריפה, מיד אחרי סיום זמן האכילה צריך לסרוף את זה בפסח, בפסח מיד אחרי שכבר עשו לאכול, ברגע שהיא מסתיים את זמן האכילה, של קורבן פסח בלילה צריך מיד לסרוף את זה בבוקר. אז גם כאן בשלמים לכאורה, ברגע שמסתיים זמן האכילה, כלומר שני ימים ולילה אחד, כלומר במוצא יום השני לכאורה מיד כבר תכף לאכילה השריפה. אבל אנחנו יודעים שלא כך, שורפים רק ביום השלישי. כלומר, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף, זה מה שכתוב בתורה, רק ביום השלישי באש יישרף, ביום אתה שורף את השורפו בלילה, מכאן שלא שורפים קודשים פסולים בלילה. בכל אופן, מה הגמרא רצתה בכלל להוכיח מכל זה? מדיקה, מה שכתוב בברייתא, יהיה נאכל אור לשלישי, מה שכתוב בברייתא, יהיה נאכל אור לשלישי, הכוונה כמובן ליל שלישי ולא ליומו. עלמא אור אורתא הוא משמע שאור זה לילה, ואכן אומרת משמע מינה, אכן. עוד באמת הוכחה שאור לילה, תשמע מביאים ראיה, ברייתא ליאן שיום הכיפורים, אור שיום הכיפורים, כלומר לילה שיום הכיפורים, מתפלל שבע ומתוודה. כלומר אדם מתפלל שבע ברכות, הכוונה שבע ברכות ב-18, שלוש ברכות ראשונות ואחרונות, וברכה אמצעית מענייני יום הכיפורים, ועושה וידוי, שחרית אותו דבר מתפלל שבע ומתוודה, מוסף מתפלל שבע ומתוודה, וכן מנחה מתפלל שבע ומתוודה, אנחנו יודעים שיש גם נעילה, בכל אופן ערבית שמוציא יום הכיפורים כתוב מתפלל מעין 18, יש דעה בברייתא כאן, שבערבית מוציא יום הכיפורים, אדם מתפלל מעין, כלומר מתפלל רק 7, שהוא מעין 18, כלומר הוא עושה קיצור של תפילת 18, מדוע? כי כאשר אדם להתענות, אז יקלו עליו מפני תורה חתענית לחזור הביתה מוקדם, להתפלל בעצם תפילה מקוצרת של ערבית במוציא יום הכיפורים, זה לא להלכה, אבל זו דעה הראשונה פה בברייתא. באמת רבי חנינא בן גמליאל אומר משום אבותיו, מתפלל 18 שלמות, לא, במוצאי יום הכיפורים, מתפלל גם מוצאי יום הכיפורים, מתפלל אותו דבר 18 שלמות, בדיוק כמו שער התפילות ערבית. למה? כי שצריך לומר, ומדוע זה כך? מפני שצריך לומר הבדלה בכל הדעת, הרי הוא צריך להבדיל ביום הכיפורים. ובתפילת שמעין 18 אין ברכת חונן הדעת, הוא צריך לעשות הבדלה, אתה חוננתנו בחונן הדעת. כל זה היה להוכיח, מה שכתוב, מתפלל אדם אור שיום הכיפורים מתפלל שבע ומתוודה. מה זה אור? זה ליל יום הכיפורים. אלמה אור אורתא הוא משהו שאור זה לילה. שמע מינה, אכן הגמרא מקבלת שוב גם את הראיה הזאת. עוד מוכיחה הגמרא, תשמע, תתן דבי שמואל, מה שלמדנו בבית מדרשו של שמואל, לילי 14 בודקים את החמץ לאור הנר. כתוב מפורש, שליל י' בניסן בודקים את החמץ לאור הנר, הרי שהבדיקה בלילה. משמע שאור במשנה שלנו, אלמה אור, אורתא הוא משמע שאור ל-14, הכוונה לילה. כי הרי למדנו לילי 14. אלא בית הגמרא אומר, כל כך הרבה פעמים כבר הוכחנו שאור זה לילה, צריך לחזור ולומר כך, אלא בין רב הונא בין רב יהודה דכולמן האורתא. באמת, אנחנו חוזרים בינו, מה שחשבנו בהתחלה, שבאמת יש אומרים אור זה יום, יש אומרים אור זה לילה, זה בכלל לא נכון. כולם מסכימים שאור אורתא הוא, שאור זה לילה. ולא פליג, לא נחלקו. לא נחלקו שבודקים את החמץ בליל 14, שבערב פסח בודקים את החמץ בין בלילה. לא נחלקו בזה. אלא מר כיאטרי ומר כיאטרי. מר אחד התנאים הוא קורא, עוד מה נראה את זה, לא נקרא את זה כבר, באטרד רב הונא קרונגי. כלומר, אצל רב הונא, הכל תלוי במקום שלו, מה היה נהוג, איך היו מכנים את המילה הזו במקומו. אז במקום של רב הונא היו קוראים ללילה נהגי. לכן הוא אמר, אור זה נהגי. ובאטרד רב הונא היו קוראים ללילה, היו קוראים לו לילה. השאלה איך היו קוראים למילה אור, אבל שניים התכוונו לומר שמדובר על ליל י' בניסן. אז אם ככה, למה בכלל המשנה שלנו אמרה אור ולא תנא שלה שנתה את המשנה שלנו? יכולה להגיד לילה, כמו שראינו בברייתא עכשיו. לילי 14 בודקים את החמץ לאור הנר. למה הוא אמר אור דווקא, וככה היה את כל הדיון הזה, ותנא דידן, התנא שלנו, מה הייתה מלוק תנא לילה? למה הוא לא אמר לילה? אלא לישנה מעל ינקת, כן הוא דנקת, רצה, הוא רתן המשנתנו, הוא רצה בעצם לשנות את המשנה בלשון נקייה, בלשון מעולה, בלשון משובחת. לא אגיד לילה ככה זה דבר חשוך וקשה, רצה להגיד אור, אור זה דבר יפה ונעים ומפיץ אור. וכדי רבי יהושע בן לוי, דמר רבי יהושע בן לוי לעולם על יוציא אדם דבר מגונה מפי, ולא טוב להוציא דבר מגונה, כלומר לא משובח, שהרי איקם הכתוב 8 אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפי. כלומר אפילו הפסוקים של התורה, הם העריכו בעוד 8 אותיות, כלומר להוציא דבר לא יפה מפי. שנאמר בבראשית, מן הבהמה הטהורה, מן הבהמה שאיננה בטהורה, כלומר להחיות שנכנסו לתיבת נוח, כתוב הבהמה אשר טהורה, ובהמה אשר איננה טהורה. ולא כתוב, לא כתוב הבהמה הטמאה, שטמאה זה, הטמאה זה 5 אותיות, אשר איננה טהורה זה 13 אותיות. הנה רואים שהיה כתוב, בעצם העריך בעוד 8 אותיות, כדי להגיד דבר יותר יפה ויותר נקי. ועוד מקורות לכך שלדבר בלשון נקי, הרב פאפה אמר 9, דווקא הכתוב הוסיף 9 אותיות, שכן נאמר בבעל קרי, כתוב כי יהיה ברך האיש אשר לא יהיה טהור, מקרה לילה, ולא כתוב תמה, כן, שזה 3 אותיות, כתוב אשר לא יהיה טהור. אז הוסיף בעצם 9 אותיות, הרבי אמר 10, זה בעצם 10 אותיות, כי הוו דטהור, מוסיפים עוד וו דטהור, זה לא בכתיב חסר, בכתיב מלא. הרב רבי יעקב אמר 16, הכתוב הוסיף 16 אותיות, כדי לא להשתמש בלשון לא נקייה, שנאמר לגבי דוד, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור, הוא לא טהור, שדוד נהדר מסעודת ראש חודש אצל שאול המלך, אז שאול אמר, טוב, כנראה שזה מקרה הוא בלתי טהור, כי לא טהור, אז הוא אמר את זה בלשון, הוא לא אמר מקרה טמא, הוא אלא העריך בלשון, כבר אמרנו, הוסיף 16 אותיות, הוא אמר, כי לא טהור וכו'. ועוד מקורות למה שאמרנו, תניא דבר רבי ישמעאל, לאולי מספר אדם בלשון נקייה. מאיפה לומדים את זה? שהרי בזב קראו מרכב, הכתוב, הפסוק קרא לכלי שהוא רוכב עליו, זב מרכב. כן, כתוב כל המרכב, ושירכב עליו הזב יתמע. ובאישה, באישה זבה, לא כתוב מרכב, כתוב מושב. כן, כתוב או על הכלי שיושבת עליו, ולא כתוב רוכבת עליו. ולמרות שדיני איש ואישה שווים יען מרכב ומושב, אף על פי כן, הכתוב אמר דין מרכב לאיש, בלשון מפורשת יותר, אפשר לומר, רוכב, ואצל אישה בשון מושב. ומה ההבדל? רכיבה, רכיבה זה בפיסוק הרגליים, ולא יפה לדבר על פיסוק הרגליים של אישה, זה גנאי, זה לא לשון נקייה. ועוד אומר, כתוב, ותבחר לשון ערומים, כן? כתוב אצל אליפז, שהוא היה הרעה הידיד של איוב, שמצווה לבחור בלשון חכמים, ותבחר לשון ערומים. ועוד אומר, ודעת שפתי ברור מיללו, צריך לדבר בלשון מבוררת ונקייה. מהי ואומר, משהו על מה הוסיפו הפסוקים האלה בסוף? וחיתם אני מילה בדאורייתא ששם התאמר, תשמע, צריך לדבר בלשון נקייה, זה רק בלשון התורה. התורה מדבר בלשון נקייה, אבל בדרבנן, בדברי חכמים, לא צריך להקפיד על זה. אז תשמע, לכן אמרו לנו, ואומר, ותבחר לשון ערומים, אפילו בלשון ערומים, ערומים זה חכמים, אפילו בלשון חכמים צריך לדבר בלשון נקייה. וחיתם אני מילה בדרבנן, אם תמיד, טוב, זה בדרבנן, אבל במילה דאלמא, סתם ככה, בדברי חולין, לא צריך להקפיד על לשון נקייה. לכן, ואומר, ודעת שפתי ברור מילה, שבכל דיבור יש לבחור דווקא את הלשון הנקייה. הגמרא מקשה על הנחת היסוד שלא מצינו מרכב אצל אישה, ובאישה לא כתיב במרכב, והכתיב, ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, הרי גם האישה מצינו לשון רכיבה. אלא הטעם אומרת הגמרא משום ביעטות הדגמלים אורחאוי. כלומר, באמת, האישה בדרך כלל כשהיא יושבת, היא באמת יושבת, בלי פיסוק הרגליים, היא לא רוכבת, היא יושבת, ולכן הכתוב אמר דווקא יושבת ולא רוכבת. אבל מצב כזה שהאישה חייבת בעצם גם לתפוס היטב בבהמה, וירכב עם פיסוק רגליים, אז הכתוב מספר לנו בדיוק מה היה, שהיא דווקא רחבה. וכאן, בגלל ביעטות, כמו הפחד של הגמלים, פחד שהיא שיבה על גמל, שהגמל הוא גבוה, ורבקה פחדה שתיפול, לכן בעצם גם הדרך של אישה לרכוב עליו, לחוז את הגמל בידיה. ולכן הכתוב גם סיפר לנו לזה. אומרת הגמרא, ואקתי ויקח משה תשטוב את בניו, וירכיבם על החמור. אני רואים שאישה גם יש לשון מרכב. ואומרת הגמרא, הטה משום בניו, כתוב, את אשתו ואת בניו. אז מכיוון שכתוב גם בניו, אור חי, וזה דרך לומר רכיבה. עוד קושה על זה, ואקטיב, והיא רוכבת על החמור, לגבי אביגיל, אשת נבל הכרמלי, היא רוכבת על החמור, יורד בסתר ההר וכו'. אז גם שם אומרת הגמרא שדם בכרח שהיא רחבה, הטה משום ביעטות עד הלילה אור חי. בגלל פחד הלילה, שדרך האישה נלכו בדרך כלל, כלומר, בדרך כלל לא רוכבים בלילה, הייתה צריכה לאחוז היטב, לכן הייתה צריכה לפסוק הרגליים, לכן הכתוב אמרה דווקא רוכבת. והתבייתי אמא משום ביעטותא דלילה ליקה, אין ביעטותא דווקא של לילה, אבל משום ביעטותא דדוד איקה, היה לה פחד מדוד, כי דוד רצה לבוא ולהרוג בעצם את כל בית נבל, היא הייתה צריכה לבוא ולהציל אותם, ולכן היא פחדה. או והתבייתי אמא ביעטותא דדוד למה ליקה, גם לא היה פחד מדוד, אלא היה פחד משום ביעטותא דהריקה, היה פחד מיוחד מההר, היה צריך כתוב שם ויורד בסתר ההר, לכן היא רחבה ולא ישבה. הגמרא חוזרת ואומרת כך, הרי למדנו בפי רבי יהושע בן לוי, איקם הכתוב והוסיף 8 אותיות כדי לא להגיד את הלשון תומה. אומרת מה, בתורה לא כתוב תומה? כתוב הרבה פעמים תומה. ובאורייתא מי לא כתיב תמה? אלא כל איכא דכי הדא דנינהו, אומרת הגמרא כלל. כל מקום ששתי לשונות שהן שוות באורכן, משתל בלשון נקייה. הכתוב דווקא מדבר בלשון נקייה. אבל כל איכא דכי של מילי, במקום שהלשון הנקייה היא בעצם ארוכה יותר, אז משתל בלשון קצרה. יותר חשוב לדבר בלשון קצרה, בלשון תמציתית, מאשר לדבר בלשון נקייה. כדאמר רב הונא אמר רב אמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה כי כך אדם יכול לזכור את הדברים להבין את העיקר צריך לדבר בצורה תמציתית אומרת הגמרא אם זה נכון וכוליך דרך ידע דנינו כשהלשונות שוות באורכן משתי בלשון כבוד האם באמת מדברים בלשון כבוד בלשון נקייה הרי הרוכבת ויושבת דרך ידע דנינו רוכבת ויושבת שניהם שוות הן באורכן וכמה רוכבת למדו גבי אביגל רוכבת על החמור אז אומרת הגמרא רוכבת כתיב הכוונה רוכבת בלי וב בכתיב חסר. כמובן, האחרונים פה תמהים, הרי כבר למדנו למה הוא כתוב רוכבת על החמור, כי אתה צריכה לרכוב על החמור בגלל שהיא פחדה. ואף על פי כן, מתרצים שרכיבה גם יכול להיקרא בשם ישיבה. טוב, ויש על זה עוד דיונים באחרונים. עוד עומד הגמרא לגבי לשון נקייה, הנוטרי תלמיד דאבו יתווה קמא דרב, היו שני תלמידים שישבו לפני רב, אחד אמר, שוויתינן הישמעת כדבר חי מסנקן. ואחד אמר, שוויתינן הישמעת כגדי מסנקן. כלומר שהם אמרו, וואו, זה היה סוגיה קשה, אנחנו עייפים ככה מהסוגיה הזאת. אחד אמר, אנחנו עייפים כמו דבר אחר, כמו, אני עייף כמו חזיר שהוא עייף. ואחד אמר, אני עייף כמו גדי שהוא עייף. כלומר, אחד דיבר בלשון נקייה, אחד לא. ולא ישתי רב עד אידך, ורב לא דיבר עם אותו תלמיד הראשון, שדיבר בלשון לא נקייה, בלשון מגונה, לגבי חזיר. עוד זהירות לגבי לשון נקייה, אנו תראי תלמיד את אהבו ית וקם את הילה, להם שני תלמידים שישבו לפני הילה לזקן, ואחד מנהי הוא רבני יוחנן בן זכאי, ואחד מהם היה רבני יוחנן בן זכאי, ואמרי לה, יש אומרים שהמעשה היה אחר, קם את רבי, שישבו לפני רבי, ואחד מנהי הוא רבי יוחנן. אחד אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה, כלומר, אחד שאל, למה בוצרים את הענבים בכלים טהורים ולא מוסקים, לא קוטפים, לא צריכים לקטוף את הזיתים בטהרה בכלים טהורים, ואחד אמר, מפני מה בוצרים בטהרה מוסקים בטומאה, כלומר, אחד אמר, לא בטהרה, כן, ואחד אמר, בטומאה, השתמש בלשון לא נקייה. אמר, מובטח אני בזה, אז הלל אמר, מובטח אני בזה, שמי שדיבר בלשון הם מוסקים בטהרה, שיהיה מורה הוראה בישראל. ולא היה ימים מועטים עד שהוראה הוראה בישראל, באמת הוא יצא מורה הוראה בישראל. למה באמת צריך דווקא, כמו שאמרנו, מוסקים, בוצרים בטהרה בכלים טהורים את הענבים ולא ככה את הזיתים? למדנו את זה במסכת שבת, שכמובן כל האוכלים מתמאים רק אחרי שמוכשרים לקבל טומאה, ואנחנו למדנו שמה שיוצא מהזיתים בשעת המסיקה לא נחשב משקה להכשיר את הזיתים, מה שאין כן בענבים, יין היוצא מהם בשעת בצירה נחשב משקה ומכשיר אותם, לכן צריך כלים טהורים דווקא לגבי יין. עוד סיפור, הנוטלת הכהנה יהיו מעשה בשלושה כהנים ששימשו בבית המקדש. אחד אמר לו, אחד אמר לחבריו, הגיעני כפול. החלק שהגיע לי מלחם הפנים זה גודל של פול, סוג של קטנית. ואחד אמר, הגיעני כזית, כגודל של זית. ואחד אמר, הגיעני כזנב הלטאה, כמו זנב הלטאה. בדקו אחריו, בדקו אחרי האחרון שדיבר בשון לא נקייה, ומצאו בו שמץ פסול. שמץ פסול, הכוונה לכאורה, שהוא פסול לכהונה. יש לו חללות, כהנים. שחלל הוא מי שנולד לכהן מאישה גרושה או זונה או חללה פסולה לכהונה. אומרת גמרא, מה, איך בדקו אותו? ואת נן כתוב שלא בודקים, אין בודקים למזבח ולמעלה. אם נמצא אחד מאבותיה שכהן ששימש במזבח, אז לא צריך לבדוק על הייחוס של הכהן הזה. והוא שימש במזבח, איך בדקו את הייחוס שלו? אלא אומרת גמרא, לא תמה שמץ פסול, אל תגיד שמת מצאו בו שמץ פסול, כלומר שמת לא היה, שמת יצא חלל, אלא הכוונה שחת פסול, היה לו מידות רעות, גסות הרוח, זה הכוונה, שחת פסול. כי ביתי מאור, שאני אתם, באמת כן, בדקו ומצאו שהוא באמת, היוחוס שלו לא היה היוחוס, שאני אתם, דיו אידירה נפשת, נכון, בדרך כלל לא בודקים, הם בודקים למזבח ולמעלה, אבל כאן הוא עצמו הרע לעצמו, הרע לחזקתו, בעצם הרע לחזקתו, בזה שדיבר בלשון מגונה. הגמרא מביאה עוד סיפור שעמדו על טבעו של אדם מתוך דבריו, הוא ארמאה, דאב הסליק ואחי פסחים בירושלים, היה איזה ארמאה, איזה נוכרי, גוי שעולה לירושלים ואוכל מקורם פסח, למרות שאסור לרד גוי לאכול מקום פסח, הוא היה משקר, וכך הוא התמנה על חבורת פסח. כשהוא חזר למקומו הוא התפאר, אמר כתיב, כל בן נאחר לא יאכל בו, כל ערל לא יאכל בו, ואנא רק אכילה משופרי דשופרי, הייתי אוכל מהחלק העליון המשובח, המובחר של הפסח. אז רבי יהודה בן בטרה שאל את זה, אמר לי רבי יהודה בן בטרה, מי כסף הולך מעלייה? שאלו, הוא שאל אותו, תגיד, הביאו לך מעלייה? עלייה זה החלק הזנב, או לקראת הזנב, השמן, השומן, החלב הזה, והוא קרב לגבוה. אז הוא רצה להכשיל אותו, אז אמר, הביאו לך מעלייה, זה ככה דברים טובים. אמר לי, לא, דווקא לא הביאו לי. אז הוא אמר, אז בעצם לא הביאו לך את הדברים הכי טובים. כי סלק להתם, אימא לי, הוא ספו לי מעלייה. כשאתה מגיע לשם פעם הבאה, לקורבן פסח בירושלים, תבקש, תאכיל אותי מעלייה. הוא רצה כמובן להכשיל אותו. כי סליק, כשהוא עלה לירושלים, אמר לו, מעלייה ספו לי, ביקש מעלייה. אמרו לי, עלייה לגבוה סלק, עלייה הולך לגבוה. הוא קרב על המזבח. אמרו לי, מה אמר לך? שאלו, מי אמר לך את זה? אמר לו, רבי יהודה בן בטרה. אמרו, מי היידה כמן, מה זה לפנינו? מה קורה פה? בדקו בתרי, בדקו אחריו, והשכחו דארמה הוא, מצאו שהוא בעצם היה ארמי גוי, וקטלו, הרגו אותו. שלחו את רבי יהודה בן בטרה, שלם לך רבי יהודה בן בטרה, דעת בנציבים, אתה יושב בנציבים, ומצולתך פרוסה בירושלים. רב כהנא חלש, רב כהנא נהיה חולה, שדרו הרבנן רבי יהושע בריד רבידי. שלחו את רבי יהושע בר דרבידי שילך לבקר אותו. אמר לו זיל בדוק מי דיני, שאלו, תבדוק מה מצבו. עת השכחי דנת נפשי, כשהוא הגיע הוא נפטר כבר. הוא ראה שרב כהנא נפטר. קרי לבושי ועדרי לקרי לאחורי ובכי ועתה. הוא קרע את הלבוש שלו והחזיר את הקרי לאחורו כדי להסתיר אותו, והוא בכה וחזר והגיע לחכמים כשהוא בוכה. הבינו כמובן שמשהו קרה. אז אמרו לי, נח נפשי, הוא נפטר כבר? אמרו לי, אנא לא קמי, אני לא אמרתי, אתם אמרתם, כלומר, הוא לא רוצה להוציא את הבשורות הרעות מפיו. ואז זה מה שכתוב, הוא מוציא דיבה וכסיל. מדברים פה על לשון נקייה. עוד מעשה בעניין הזה, מעשה אחרון בעמוד הזה, יוחנן חקוקה, נפת לקריאת יוחנן, הוא יצא לכפרים לראות מה המצב התבואות, כי עתה, כשהוא חזר לעיר, אמרו לי, חיטים נעשו יפות, שאלו אותו, חיטים השנה אז גדלו יפה, אמרו להם, שעורים נעשו יפות, הוא לא רוצה להגיד שהחיטים לא נעשו טוב, אז לכן הוא אמר, שעורים יעשו טוב, אבל הם כעסו לה, אבל תשובה הזאת. אמרו לי, צאו בשר לסוסים ולחמורים, השעורים זה בשביל מאכל בהמה, אז תגיד מה שאתה אומר לסוסים ולחמורים, תכתיב, השעורים והתבן לסוסים ולרחש. השאלת הגמרא, מה יהיה ללמם, מה יכול היה לומר, הרי הוא לא רוצה לבשר בשורה רעה. אז הוא יכול היה לומר, אשתקד נעשו חיטים יפות. כלומר, שנה שעברה, החיטים היו טובות. אינמי, או באופן אחר, הדשים נעשו יפות. אבל לא היה צריך, מאכל אדם, לא מאכל בהמה. הגענו לסוף ג' עמוד ב', נראה את זה, דל עמוד א', בעזרת השם, בפעם הבאה. חזק וברוך.